לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כ"ד בתשרי תשע"ט. אנחנו מיד נביא בפניכם את השיחה שקיימנו הבוקר עם שר החינוך, השר נפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי. בעיקרה של השיחה הזו הוא מתייחס להתגוששות המילולית עם שר הביטחון אביגדור ליברמן. אנחנו נשאל האם האזרח הפשוט אמור להיות רגוע כשהוא רואה את שריו מתגוששים כך לאין כל. השר בנט ישיב על השאלה הזו וגם התייחסות לפריימריז המתקרבים במפלגתו ולשריונים הצפויים שם. בגיליון סוף השבוע יפרסם העיתון ידיעות אחרונות את עדותה של שושנה שחם, בת ה-85, הייתה חניכה בקורס מטפלות במעברת ראש העין בשנות ה-50. היא מספרת כעדה על תופעת חטיפת ילדי תימן. שלומי חתוקה הוא יושב ראש עמותת אמרם, העמותה שאליה הגיעה עדותה של שחם לפני כחודשיים. הוא יהיה איתנו כדי לשוחח גם על העדות הזאת של שחם, וגם באופן כללי על התפנית בתודעה הישראלית שנכונה כיום לשמוע יותר על האירועים הקשים ההם, וגם על תקופות שבהם פשוט רדפו אחרי מי שעז לדבר. בימים אלה מלאו 35 שנים לטבח במחנות הפליטים סברה ושטילה שבלבנון, אירוע שהוביל את השמאל להפגנת הענק נגד מלחמת שלום הגליל, נגד שר הביטחון אריאל שרון ונגד ראש הממשלה מנחם בגין, תוך האשמות ישירות כלפיהם כאחראים, אם באופן עקיף או באופן ישיר, לטבח. יהיה איתנו כאן המזרחן הדוקטור אדי כהן, הוא יספר לנו בהמשכו של היומן על גזיר עיתון אחד שהגיע לידיו, ממנו ברורה השתייכותם של מבצעי הטבח, הפלנגות הנוצריות. נשמע ממנו על התודעה העמוקה בעולם הערבי, למרות הידיעה שאכן מדובר בפלנגות הנוצריות שהן ביצעו את הטבח הזה. בעולם הערבי משוכנעים שחיילי צהל הם אלה שביצעו את הטבח. מסתבר שלהתנהלות הפנים, להתנהלות הפנים ישראלית, הייתה השפעה עמוקה של הכפשה עצמית. ועדת כאן, ההפגנות של השמאל, כל אלה קיבעו בתודעה הערבית את ההבנה. חיילי צהל הם אלה שביצעו את הטבח. החודש הנוכחי מוגדר כחודש הקשיש הבינלאומי. הערכת תוחלת החיים בזכות יכולות רפואיות לא מבוטלות מרחיבה את היקף האוכלוסייה הקשישה בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט. אנחנו נשוחח על מצבם של קשישי ישראל. יהיה איתנו לשם כך ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב, המעניקה שירותי סיעוד לעשרות אלפי קשישים בישראל, מציינת בימים אלה 60 שנים להקמתה. נשמע על מצבם של הקשישים כיום, על האתגר הצפוי לקראת העתיד. בשנת 2035 לדוגמה, צפוי מספר הקשישים להיות 1.5 מיליון בישראל. נשמע על כך. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לשר החינוך, יושב ראש הבית היהודי, השר נפתלי בנט, שלום לך.
שלום.
שערה גדולה אתם מחוללים, אתה והשר ליברמן, הוויכוח על עזה ואולי על עוד כמה וכמה עניינים. ואני רוצה לשאול כבר בפתח הדברים, מה לדעתך אמור להרגיש האזרח הפשוט והקטן שרואה את שני שרי הקבינט הבכירים מתקוטטים מילולית בתקשורת ולא בחדרים הסגורים?
אני נלחם לשנות מדיניות שכיום היא מאוד מאוד חלשה, ואפילו הייתי אומר מדיניות שמאל כלפי מחבלי עזה. מי שעוקב באופן יומיומי אחרי הדברים רואה שעשרות רבות של מחבלים זורקים רימוני רסס, מטעני חבלה, מפרקים חלקים מהגדר ונכנסים ממש באופן יומיומי, כולל אתמול, לתוך מדינת ישראל הריבונית, ויוצאים ללא פגע בגלל מדיניות שאני לא מסוגל להבין את הלוגיקה שלה, שמוביל השר ליברמן. לפעמים אתה חייב להילחם כדי לשנות את המדיניות. אני נושא באחריות כחבר קבינט ביטחוני, ובתור אחד שנושא באחריות הזאת, אני נלחם לשנות את אותה מדיניות שהביאה להסלמה מאוד מאוד גדולה.
והמאבק לא צריך להיות בתוך הקבינט פנימה?
תראה, אני חצי שנה כבר עובד בעניין הזה. פה מדובר, מכיוון שבסופו של דבר מדובר בחיי אדם, אנחנו חייבים לשנות את המשוואה. כרגע חמאס בעצם קובע הכל. הוא קובע מתי יהיה אימות, הוא קובע מתי יהיה הפסקת אש, הוא קובע מתי הם יחדרו ומתי הם יצאו. אין שום יוזמה בצד שלנו. זו, אני חייב להגיד, כאזרח ישראלי שמסתכל על ממשלת ימין, זו לא מדיניות של ממשלת ימין, וליברמן גורר את כל הממשלה, שמאלה, למדיניות מאוד מאוד חלשה, שהיא לא מקובלת עליי. עכשיו, אני אלחם, יש כאלה אומרים, אז למה אתה לא מתפטר? אני אומר, בין התפטרות לבין שום דבר, יש מנעד, וכמו שבצוק איתן נלחמתי ושם הצלחתי להביא לשינוי מדיניות, גם פה אני מקווה ומעריך שבסופו של דבר נצליח לשנות את המדיניות.
יגידו לך למה אתה לא מכוון את האש לקודקוד. יש פה מישהו שבסופו של דבר, אולי ליברמן אחראי על ענייני הביטחון, אבל מי שנותן את החתימה בסוף זה נתניהו. למה אתה לא מתמודד מולו?
זה לא רק נתניהו, זה כולנו. כל חברי הקבינט נושאים באותה אחריות. ואני בהחלט, דווקא בגלל שאנחנו נושאים באחריות, אני נחוש לשנות את אותה מדיניות. ואני לא מתכוון להרפות, כפי שלא הרפאתי בצוק איתן, ולא הרפאתי בקרב למניעת שחרור המחבלים, והצלחנו. הפעם עדיין לא הצלחנו. אני בקשר יומיומי עם לוחמים בשטח, עם אזרחים שהם תושבי העוטף. זה לא עכשיו יומיים או שלושה, זה כבר חצי שנה של בלוני נפץ, מטעני חבלה, ויש מדיניות שקובעת שלא יורים על המחבלים האלה, אלא לידם, בערך. אני לא מבין את זה. מחבלים צריך להרוג.
כן, אבל אנחנו שומעים לדוגמה נתון שפלסטינים מפרסמים על 280 ושניים פלסטינים שנהרגו מאז דצמבר. זאת אומרת, הירי הזה שאתה אומר שהוא ליד ולא בדיוק, בכל זאת מביא איזושהי תוצאה לא נעימה מבחינתם.
היה אירוע בהתחלה שבאמת פעלו היטב בימים הראשונים שמנעו את ההגעה לגדר, וזה אכן חולל את התוצאה. מאז לוקטים במדיניות מאוד מאוד רפה של החלה מתוך איזושהי תקווה שהעסק יירגע. אני טוען הפוך. ההבלגה היא שמולידה את ההסלמה. דווקא אותה הבלגה מביאה לזה שהחמאס נהיה נועז יותר, נהיה חצוף יותר מיום ליום, רואים שהכל בסדר ועוברים למדרגה הבאה, ואני לא רוצה לחכות חלילה למטען הראשון שיפול על גן ילדים, כדי שאז נתעורר ונשאל איפה היינו.
אז אני אשאל אותך, עכשיו, לו אתה באמת המושכות בידיך, לאן אתה מוביל אותנו? מה עושים? זאת אומרת, אני שמעתי אתמול פרשנות שאומרת, אם ההתקוטטות הזאת תביא לכניסה לעזה שתגווה מחיר, זה יהיה חמור מאוד, כי בסופו של דבר זה התגוששות בין שני אנשים שנאבקים על עניין נוסף, וזה העניין הפוליטי.
אתה שואל מה צריך לעשות? התשובה כן. היא להרוג את המחבלים. להרוג את המחבלים. מי שחודר למדינת
גיל,
ישראל...
בכל גם... גיל, בכל מצב?
המחבלים, נמאס לי לשמוע את האגדה הזאת, כאילו מדובר בילדים. זה לא ילדים, זה מחבלים עם מטעני נפץ, אתה רואה בסרטים, זה בוגרים, ומישהו נתן להם מיתוג של ילד, ומאז אנחנו עובדים על עצמנו ומספרים לעצמנו שהם ילדים. בוא נספר לעצמנו גם שחיזבאללה זה ילדים ושאיראן זה ילדים, ואז בכלל לא נלחם. זה לא ילדים, זה בוגרים, זה מחבלים. כשאני הייתי מפקד פלוגה בלבנון, היה נועל מאוד ברור, מחבלים הורגים, ולא מכילים, ולא שום דבר. ואז העסק נרגע, כי הם רואים שלא כדאי להם. כרגע המשוואה היא, הם רק מרוויחים מכל ההתקצפות שלהם.
אני בכל זאת, למרות הדברים המאוד מאוד עניינים וביטחוניים שאתה אומר, בכל זאת אני מתאר לעצמי שאתה פותח את כל, את כל כלי התקשורת ואתה שומע שם שוב ושוב שמדובר באג'נדה פוליטית, במאבק על מי יהיה שר הביטחון הבא. תוכיח לנו שזה לא זה.
שמע, אמרו לי את אותה טענה שנלחמתי נגד שחרור מחבלים, גם האשימו אותי בפוליטיקה, והאשימו אותי בפוליטיקה בחוק ההסדרה, והאשימו בפוליטיקה בצוק איתן, ובסופו של דבר נכנסנו והשמדנו את המנהרות, שלולי הייתי מתעקש לא היו משמידים את המנהרות. הכי קל לקחת כל דבר לצד הפוליטי. אני מציע שתדברו עם תושבי העוטף, עם הלוחמים שנמצאים שם, תתעניינו, תעשו את העבודה, אתם תשמעו מה קורה. זה דבר לא יאמן.
לטענות של השר ליברמן, בנט יורה בתוך הנגמש, לא מעניינים אותו חינוך וביטחון, רק פוליטיקה, הוא ימין משיחי, קנאי, בנט, וחותר להקמת מדינה דו-לאומית, מתן אזרחות לרבבות פלסטינים. כל הדברים האלה, אין בהם כלום.
אני לא מתייחס לגופו של אדם, אני מתייחס למדיניות. ליברמן הצהיר ביום הראשון שהוא הפך להיות שר ביטחון, הצהיר שהוא תומך בשתי מדינות. הוא גם אמר שהוא מוכן לפנות את ביתו למען מדינה פלסטינית, אמר את זה בתקשורת כמה פעמים. יש לנו עמדות שונות, ועובדתית במעשיו וכל הכיוון שהוא מוביל, זאת מדיניות שמאל. אני אמור לשתוק שאני רואה מדיניות לא הגיונית. פעם אחר פעם מצביעים ימין ומקבלים שמאל ולא מבינים למה. צריך להבין רגע משהו, אתה מביא אותי לפוליטיקה, בוא נדבר פוליטיקה. ראש הממשלה הוא נתניהו, הוא גם יהיה ראש הממשלה הבא, נתניהו. על זה אין ויכוח. השאלה, האם נמשיך להצביע ימין ולקבל שמאל, כמו שהיה עד עכשיו. שהשותפים הקואליציונים במרכז, אם זה ליברמן, אם זה כולנו, פעם אחר פעם בולמים ביוזמות של הימין, אומרים לנו, אנחנו שומרים על בית המשפט העליון, לא ניתן לגעת בבית המשפט העליון, ואז בולמים את פסקת ההתגברות ואת מתווה להוצאת מסתננים. בסוף מה שקובע, וזה הימין חייב לדעת, זה העוצמה של השותפים הקואליציונים, כי נתניהו יהיה ראש ממשלה בכל מקרה, השאלה אם הוא יהיה נתניהו בממשלה ימנית או ממשלה עם מדיניות של השמאל.
זאת אומרת, מאוד מאוד מטרידה אותך השאיפה הזאת של נתניהו ל-40 מנדטים, זה לא רק את ליברמן מטריד העניין הזה.
אני מוטרד מה יהיה אופי הממשלה הבאה, האם ממשלה עם מדיניות שמאפשרת התפרעות של אקטיביזם שיפוטי, שמדברת על שתי מדינות שמקפיאה, או ממשלה ימנית, ובשביל זה יש רק באמת מפלגה אחת שדואגת שממשלת נתניהו תהיה ימנית. כי בוא... נתניהו ראש הממשלה הבא, וזה טוב שהוא ראש הממשלה הבא, אבל השאלה מה האופי ממשלתו, וזה ייקבע רק לפי השותפים הקואליציוניים.
והמפלגה היחידה שתדאג לזה זה הבית היהודי, אז ממש לסיום, אני ארצה לך עוד שאלה אחת, באשר לבית היהודי והפריימריז שמתקרבים, והיו דיווחים כאלה ואחרים, ואני רוצה לשאול אותך, איזה הפתעות אתה מכין לנו, איזה שמות אתה מתכוון לשריין, בסוגריים, האם אביגדור קהלני באמת בתמונה?
תראה, הדבר המרכזי זה שאנחנו יוצאים לפריימריז הכי חופשיים, הכי פתוחים שהיו אי פעם, כי זה פריימריז דרך האינטרנט, וזה כדי להנגיש לרבבות מתפקדי המפלגה את היכולת להצביע בלי להטריח את עצמם לגשת פיזית לקלפי, למרות שגם יהיו קלפיות למי שרוצה. זה פעם ראשונה אנחנו נראה איך זה הולך ו... אני מקווה לאחוזי מאוד מאוד גבוהים.
אתה לא חושש מזה, אגב, מזיופים וטענות לזיופים?
לא, אתה יודע, בשוליים תמיד יש את הבעיות, גם עם קלפיות, בלי קלפיות, זה לא משנה. השיטה הזאת קיימת בכל העולם, השתמשו בה, בישראל פשוט עד היום רק אצל פייגלין שמעתי שהשתמשו, אבל לא במפלגה שקיימת בכנסת.
אגב, אתה לא חושש, לא חושש לאובדן הצבעוניות של היום הזה, שכולם מתכנסים ורעש, ואתה יודע מה, נקניקיות וזה, כמו בליכוד, יש אקשן, יש שערה, הכל ימות כזה באינטרנט.
תראה, בפריימריז לרשות באמת זה היה פיזית, כרגע, היום אנחנו הולכים עם הטכנולוגיה, עם הקדמה, אם אתה יכול לקנות באינטרנט, לוותר על ללכת לבנק באינטרנט, אז אפשר גם את הטרחה הזאת לנסוע לקלפי בעיר אחרת, אין לנו פריסת הרי קלפיות כמו בבחירות הכלליות, זה יגביר, זה יותר דמוקרטיה, זה גם חוסך לנו 90% מהעלות. זהו.
עכשיו לגבי ההפתעות, שריונים, תן לנו איזה רמיזות.
תראה, אני יכול להגיד מה האסטרטגיה שלי. האסטרטגיה שלי זה לחזק את הבסיס של הציונות הדתית, ולפתוח מעגלים אבל גם רחבים יותר, בעיקר לציבור המסורתי. אסור שהבית היהודי יהיה רק הבית של הדתיים, זה לא התפיסה שלנו, התפיסה שלנו היא תפיסה לפרוץ מעבר. אז אנחנו מצד אחד נחזק את גרעין הציונות הדתית, מצד שני נגדיל גם לקהל המסורתי ואפילו אנשים שלא חובשי כיפות. אני חושב שהילד שקד היא דוגמה מאוד מאוד מוצלחת, אז אנחנו צריכים עוד שניים, שלושה איילת שקדים כדי להרחיב, אבל ברוח הזאת.
אז אביגדור קהלני בקנה?
אני לא אדבר שמית על אף אחד, אני פוגש הרבה מאוד אנשים. קודם כל אני קורא לאנשים לבוא ולהתמודד בפריימריז עצמם.
יש סיכוי שתשריין מקום לחרדי?
אני חושב שהבית היהודי הוא בוודאי גם יכול להיות בית לחרדים ולחילונים, אבל שרואים את עצמם כציונים, זאת אומרת, אני לא יכול לראות בן אדם שהוא לא ציוני שמצביע לבית היהודי, אבל יש הרבה מאוד חרדים שהם ציונים.
ולאחד כזה אולי יש סיכוי, אלי ישי לצורך הדוגמה?
אני שוב לא רוצה לנקוב בשמות, אבל בהחלט אנחנו בית מאוד מאוד פתוח.
השר נפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי, שר החינוך, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
זה הכל טוב, להתראות, ביי.
בגיליון סוף השבוע יפרסם העיתון ידיעות אחרונות את עדותה המרתקת של שושנה שחם. בת ה-85 הייתה חניכה בקורס מטפלות במעברת ראש העין בשנות ה-50, והיא מספרת כעדה על תופעת חטיפת ילדי תימן. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומד בראש עמותת אמרם, העמותה שאליה הגיעה העדות של שושנה שחם. שלומי חתוכה, שלום לך.
שלום וברכה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, מתי הגיעה עם העדות הזאת?
לפני חודשיים בערך, אפשר לומר, שלושה חודשים, משהו כזה.
ומיד הבנתם שיש לכם פצצה ביד?
כן, תודה, תראה, זה לא פעם ראשונה, אני חושב שיש עדות של אחות שמדברת על דברים כאלה, אבל העדות הזאת, איך עם העדות של שולמית מליק, שגם מתפרסמה בידיעות אצל תמר קפלנסקי, הן עדויות שהציבור הישראלי מקבל אותן בזמן אמת, וזה מאוד מאוד חזק. וכן, אתה יודע, כל פעם שאתה שומע מישהו מבפנים מספר על זה בזמן אמת, זה עדות מאוד מאוד חזקה.
אתה יכול להבין מה בעצם הביא אותה בגיל 80 בעצם לתת את העדות? זאת אומרת, היא כרגע בת 85, אבל בגיל 80, אם אני מבין נכון, היא נתנה את העדות הזאת. מה קרה? מה כל כך הרבה שנים עבור?
אם אני זוכר נכון, המשפחה מספרת שהיה להם איזה יום הולדת, וזה הגיע באופן ספונטני. זאת אומרת, הם עברו על תולדות חייה של שושנה, איך שהם הגיעו לתקופה שהיא הייתה מטפלת, והיא אמרה להם הכל אמת. זאת אומרת, זה התחיל באופן ספונטני. למה זה חיכה כל כך הרבה זמן? אני חושב שהחברה הישראלית לא יצרה לגיטימציה לדבר על זה, בטח לא על ידי צוותים רפואיים. למרות שפה ושם היו אחיות ורופאים שהתנדבו לדבר, אבל אף אחד לא רצה להקשיב להם. אני חושב שהפעם גם צריך לזכור שיש מי שמקשיב.
ואת השינוי הזה אפשר בעצם, מה, לתת אותו, את הקרדיט עליו לממשלה, לשר צחי הנגבי? מי גרם לתפנית הזאת בתודעה הישראלית?
אתה מביא אותי לנקודה שאני צריך להחמיא לעמותה שלנו ולבני הדור השלישי, אבל אין לי ברירה, כי זה באמת שינוי תודעתי שנוצר קודם כל בחברה הישראלית. ואחריו הגיעה עיתונות ותקשורת, ואחריו הגיעה משרד ראש הממשלה. אני חושב שגם נוצרו האמצעים שיכולנו לחשוף את האמת באמצעים טכנולוגיים, להגיע עם סיפורים לאנשים, במקום שכותרת בעיתון תספר להם שהוועדה סגרה את התיקים ל-70 שנה, הם יבינו באמת במה מדובר והם ישמעו עדויות.
אנשים גם שילמו במהלך השנים, אנשים שהיו עדים ברמה הזאת, שילמו על, על, על זה שהם התחילו לדבר על זה?
אני בטוח ואני גם יודע שיש אנשים שנרדפו. אני כן יכול להגיד לך שאנחנו פגשנו אנשים שמפחדים לדבר.
נרצחו אנשים?
תלוי איך אתה קורא מה שקרה לרב עוזי משולם. אני חושב שהרב עוזי משולם ידע המון.
הוא שילם את המחיר,
לצערי הרב, לצערי הרב, אני אומר את זה, לצערי הרב. הרב עוזי משולם אכן שילם. ולפחות היום אנחנו יכולים להזכיר את שמו כמי שגם עשה מעשה צדק וגם שילם על זה, גם בהכפשה אישית שהעיתונות הייתה שותפה אליה וגם הממשלה. אנשים נרדפו, שוב, כשאחיות ורופאים מפחדים לבוא ולדבר, זה אומר דרשני. גם בוועדת החקירה הגיע לא פעם רופא, אחות, שאמרו אנחנו לא רוצים לדבר. גם בפני החוקרים של ועדת החקירה הממלכתית אמרו אנשי צוות שהם לא מוכנים לדבר, וזה אומר דרשני, ממי אתם מפחדים? כנראה שהיה להם ממי לפחד. ואני חושב שעד לפני כמה שנים הפחד הזה שלט מאוד 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 חזק.
מה יש עוד בעדות הזאת של שושנה מעבר למה שמפורסם היום בוויינט לקראת הפרסום בסוף השבוע?
תראה, אני חושב שמאוד יצמרר אנשים להקשיב למישהי שגם מתארת בצורה מאוד חזקה את ההורים שמגיעים ומתבשרים להם שהילד איננו, שהילד מת, כשהיא יודעת שזה שקר, והיא מתארת את התגובות של ההורים, ודי ברור הפער בין ההורים לצוותים, ודי ברור כיצד הנוצל הפער הזה. אני חושב גם העובדה שהיא מתארת תהליך שלם, זה די מצמרר, זאת אומרת, היא גם רואה אנשים לוקחים ילדים, היא גם שומעת את המנהלים אומרים, תגידו שהילד מת, היא גם רואה זאת אומרת, היא ראתה ממש את כל שרשרת השקרים לכל אורך הדרך.
איזה שאלות, כשאתה נמצא בתוך העמותה הזאת ואתה נלחם כל כך הרבה זמן, ומן הסתם כל מיני אנשים שמנסים לכפור בכל שורשו וליבו של הסיפור, איזה שאלות שואלים אותך?
לא הבנתי, אנשים שהם...
אנשים שרוצים לכפור ואומרים לא היה ולא נברא, הכל דמיון והכל סיפורים ואגדות, כשאתה פוגש אותם, יש איזשהם שאלות שהם מציבים לך על השולחן ואתה צריך להתמודד איתה?
אני לא חושב, אני חושב שככל שעובר הזמן אני מרחם על האנשים האלה יותר, כי מי שמכחיש בתמימות ונחשף לחומרים משנה את דעתו בשנייה, גם לפני שנה ושנתיים, לא היה צריך לחכות כל כך הרבה. מי שכפר בזה מתוך רשעות הלב, אז אתה מכיר את הסיפורים פה, או אלוהים מקשיח את ליבו, הם עושים את זה בעצמם. מה תגיד למשל למקרה?
אתה לא שומע שלומי קולות שאומרים לך, אם היה מדובר בעשרה, 20 מקרים, אז הגיוני, איפשהו הם נעלמו. אבל כשאתם מדברים על מאות ואולי גם אלפים, איפה הם? אחרי כל כך הרבה שנים, למה אנחנו לא רואים אותם צצים בסך הכל באמת, או? לא נהוג לדבר על גוון אור, אבל יש עניין.
נכון, תראה, צצו, עם הזמן צצו, ללא ספק.
בודדים, אחד פה ואחד שם.
הייתי אומר עשרות אפילו, לצערנו לא את כולם הצלחנו לאחד את המשפחות, ולכן זה כל כך קשה לצאת בעצרות כאלה, אבל היו לפי דעתי מעל 10 מקרים של משפחות שמצאו את הילד או את הילדה. ואני חושש שחלק מהעובדה נעוץ כי הרוב עברו לחול, והיכולת שלנו לאתר אותם היא כמעט אפסית, כי הקמפיין הציבורי שלנו מאוד מאוד טוב בארץ, אבל הוא לא מדגדג עדיין קמפיין בחול. אנחנו לא הגענו כמעט לאף, אתה יודע, לאף קהילה, שלא לומר לבן אדם ספציפי, ורעיונות שאנחנו עושים לעיתונים זרים נועדו כדי להגיע לחטופים מאומצים. חד משמעית רוב...
ויש טענה רצינית מאוד שילדים הועברו לצורך הדוגמה לניו יורק, יש סיפורים ושהגיעו לשם ונמכרו.
ולצערנו גם לנישואים, זאת אומרת, חלק מהילדים, וגם הרב עוזי משולם טען את זה, לא נמסרו לאימוץ, אלא עשו בהם נישואים, ואחרי שהם מתו, השתיקו את זה, וזה עוד יותר כואב וקשה. אבל דבר אחד ברור, אם לוקחים למשפחה ילד, איפה הוא? זאת אומרת, הוא לא נעלם ככה סתם. אני מקווה שהאופציה הנכונה לכל משפחה היא שהילד נמסר לאימוץ, נחטף ונמכר לאימוץ. גם בארץ יש לא מעט כאלה שחוששים לפתוח את הפצע הזה, אבל שוב, הרוב המכריע, לפי דעתי, כפי שאני התרשמתי מזה עד היום, לא נמצא בארץ. ואנחנו צריכים שהמדינה, ויצו והדסה, יעשו את מה שהם צריכים לעשות ויתחקו אחרי העקבות שלהם.
עדיין ויצו מסתירים ארכיונים?
ברור, ברור.
כי היו הבטחות שויצו תיתן את ידה ותשטח את כל מה שיש לה. הדברים האלה לא
קיים. קשקוש, קשקוש. ויצו, על פי עדויות של הרופאים והאחיות, אליהם הוא עבר המספר הרב ביותר של ילדים מבתי החולים, ומשם נמסרו לאימוץ. עדויות חותכות של רופאים בוועדת החקירה הממלכתית. הילדים לכאורה היו מחוסרי הורים, כי הם הגיעו בלי פתקים, ולכן הם נמסרו לויצו ומשם לאימוץ. ויצו מנצלים את העובדה שהם ארגון פרטי, ולא חשפו את הארכיון שלהם. וגם ארכיונים שהם כבר חשפו, אנחנו נוכל לדעת כמה מהם השמידו. כך למשל את הארכיון של הדסה. הארכיון של הדסה בראש העין היה בית חולים, נכון?
בראש העין היה בית חולים של הדסה?
כן, כן.
לא, זה פרט שאני לא מכיר.
כן. עכשיו בוא נגיד שאתה מחפש ארכיון כזה. כמה דפים היית מצפה למצוא בו?
של כל הבית חולים? ארגזים.
יפה. אתה יודע כמה יש?
כן.
יש דף אחד. בארכיון של הדסה, בית החולים ראש העין, יש דף אחד שמספר על זה שבית החולים נסגר. איפה כל הארכיון של בית החולים הדסה? ובית החולים הדסה היו עדויות גם על חטיפות, גם על נישואים. הרי לך.
כן, רק נציין שממש בימים, בחודשים האחרונים היה כבר שידור שני של בערוץ 2 של חטיפות ילדים ממש בשנות ה-70, אמנם יותר ליוצאי מרוקו, אבל הדברים האלה
באותו קשר, חד משמעית. כן, זה אותו סיפור בעצם.
כן. שלומי חתוקה, יושב ראש אמרם, אנחנו נקרא כנראה בדריכות את הדברים בסוף השבוע בעידות אחרונות. תודה רבה לך על הדברים.
בשמחה, בשמחה, תודה רבה.
יום טוב, שלום. בימים אלה מלאו 35 שנים לטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה בלבנון, אירוע שכזכור הוביל את השמאל להפגנות ענק נגד מלחמת שלום הגליל, נגד שר הביטחון אריאל שרון ונגד ראש הממשלה מנחם בגין באופן אישי. צעקו שם כזכור בגין רוצח ושרון רוצח, שימו אותם באחריות לפחות עקיפה אם לא ישירה לטבח הזה. ואנחנו רוצים לשוחח על האופן שבו התקבל הטבח בעולם הערבי, ועל גילוי שמקבל איזושהי כותרת קטנה בימים האלה. שלום, אנחנו אומרים למזרחן, הדוקטור אדי כהן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
נציין, חוקר במכון בגין סדאת, אוניברסיטת בר אילן, ואתה מספר לנו, ובמאמר שפרסמת בעיתון ישראל היום, על גזיר עיתון שישן, של עיתון שמזוהה עם הפלג הנוצרי בלבנון, וממנו מתבררת בעצם ההשתייכות של הרוצחים.
אכן, מהרגע הראשון שהטבח נעשה, אין ספק שכל המעורבים בלבנון ידעו שמי שעשה את זה היו הנוצרים. ומי הנוצרים? החבורה של אלי חובייקה, מהכוחות הלבנונים. אלי חובייקה היה ידוע כמשת"פ סורי. היה לו קשרים עם הסורים. והאמת היא שהסורים ביקשו ממנו לעשות את הטבח הזה, לבצע הטבח, כדי להביך את ישראל ולגרום לה לצאת מלבנון, כי חפז אסד בזמנו היו לו שאיפות להשתלט על לבנון. ואני אגיד לך משהו, זה היה רעיון מבריק. חפז אסד ידוע כאיש מבריק, לא כמו הבן שלו, וביצעו את הטבח והשימו את ישראל כולם, אף על פי שידעו שישראל לא מוערבת, לא באופן עקיף ולא באופן ישיר. וזה
רגע, אבל אנחנו בעצם יודעים שהטבח הזה נעשה בעצם כנקמה על זה שרצחו לנוצרים את הנשיא שלהם.
נכון, אבל בואו נחזור לימים הראשונים של הטבח. בימים הראשונים קמה בישראל צעקה. השמאל הקיצוני מיד האשים את צהל, כינה את שר הביטחון רוצח, מיד על קרות עצמיות, אנחנו אשמים, וגרר את השמאל, השמאל הקיצוני, גרר את השמאל להפגנה, הידועה הפגנה גדולה.
הפגנת ה-400,000 שאחרי זה...
נכון.
אין מקום ל-400,000, אין מה לעשות.
זה פחות, לדעתי, כן.
אבל ככה זה נכנס לנו לתודעה, הפגנת ה-400,000.
כן. בגזיר העיתון שמישהו שלח לי מאחד המדינות הערביות, כתוב בפורש, נטילת אחריות, אנחנו הנוצרים, אנחנו עשינו את זה, ואני מבקש, בעיתון הכותרת, אנו אומרים לאלה שביצעו את הטבח, שימשיכו, אנחנו איתכם, ולבנון כולה איתכם. כלומר, היה ידוע...
רגע, זה גזיר עיתון, זה גזיר עיתון מהתקופה ההיא, נכון? מאיזה שנה בערך?
מ-17 בדצמבר 82. כלומר, כשלושה חודשים, ארבעה חודשים אחרי הטבח, היו כל מיני אנשים שפקפקו, שתקפו את הנוצרים, מתוך הקהילה, אני מדבר איתך, מתוך הקהילה הנוצרית. וגם העיתון הלאומן, הוא אומר, לא, למה לתקוף את הנוצרים? אנחנו גאים ממה שעשינו, ואנחנו רוצים להמשיך. כלומר, היה ברור ש...
אבל אני רוצה לשאול אותך, וזה אמרת לי בשיחה מקדימה, שבעצם כשאתה נמצא הרי בשיח עם גורמים בעולם הערבי במדינות שונות, ושם הם אומרים לך, האנשים האלה, שמבחינתם ישראל היא זאת שביצעה את הטבח, חיילי צהל, הם אלה שירו בפלסטינים במחנות.
אני יכול להגיד לך בוודאות, יותר מ-90% מהערבים, לא משנה באיזה מדינה, הם בטוחים שצהל הוא ביצע את הטבח. ואני שואל אותו למה? למה? איפה התמונות של החיילים רוצחים? איפה? הוא אומר לי, קודם כל, אתם הקמתם ועדת חקירה. אתה שומע? אחר כך הוא אומר לי, יש הפגנות.
הקמתם את ועדת כאן, הוועדה שבסופו של דבר הביאה להתפטרותו של שר ביטחון, זה אומר שאתם בעצם לקחתם אחריות על עצמכם. אז מה אתם רוצים מאיתנו?
בדיוק, אתם אמרתם את זה. אתם אמרתם. אתם מודדתם, אתם הקלתם ועדות, אתם פיתרתם רמת קהל, אתם עשיתם את כל הדברים האלה. למה היינו צריכים את הדברים האלה? עכשיו אני מדבר איתך כיום, למה? ארצות הברית כבשה עיראק, והתחוללו עשרות מעשי טבח. מישהו עלה לדעתו להאשים את המרינז? מיד אנחנו מאשימים את עצמנו, מדוע? וזה מרגיז, וזה מרגיז.
אגב, כשאתה מנסה להצמיד אותם לעובדות, מישהו מוכן לשמוע?
הם שומעים, אבל אני לא הצלחתי לשאול את... אני לא הצלחתי, הם מחפשים בגוגל, מוצאים הפגנות של ישראל, הפגנות של ישראלים, ועדת כאן, גם באנגלית וגם בערבית, ואתה יודע, התרגום לא מאחוז. אומרים לך למשל, בעקבות מעשה הטבח שעשו הציונים, הוקמה ועדת טבח, ועדת חקירה. כלומר, חצי אמת. יש אמת, חצי אמת. והאיש הפשוט קורא את זה, מאמין. מאמין.
ובסופו של דבר, אתה אומר, התחושה של אנשים שאולי טיפה מכירים, שבעצם האשמה היא לא האשמה ישירה, אלא האשמה עקיפה, שאנחנו, שצהל יכול היה למנוע, או שאריאל שרון ידע תוך כדי שהדברים קורים, ולא שלח לשם כוחות כדי למנוע. זאת אומרת, זה דבר, זה עניינים טכניים שהם לא ברורים לעולם הערבי.
לא, 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 לא. לא, לא, אף אחד לא מדבר על זה, למרות שזה כל מהות ועדת קהל, וגם זה היה מיותר לגמרי. מה זאת אומרת לא ידענו? מה זאת אומרת היינו צריכים לחסן את הפלנגו? אתה בזמן אמת, אתה יודע מה, יש לך היום בסוריה 700 פלגים לוחמים אחד נגד השני, אתה יכול לרסן, יכול לדעת מי זה, כלומר זה היה יותר חשיבה. באמת, לצערי עדיין יש אנשים חושבים כיום, ישראלים. תשאל ישראלים, תשאל יגידו לך, היינו צריכים למנוע את זה. מיד, מיד, על קאות עצמיות, מיד.
טוב, אתה יודע, בתנאי מעבדה, אחרי שהקרבות נגמרים, אז כל אחד, כולם חכמים וכולם...
מישהו, חוכמה בדיעבד, חוכמה בדיעבד.
הדוקטור רדי כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב, בשורות טובות.
תודה רבה לך, תודה רבה.
שלום.
להתראות.
החודש הנוכחי מוגדר כחודש הקשיש הבינלאומי, הערכת תוחלת החיים בזכות יכולות רפואיות מרחיבה את היקף האוכלוסייה הקשישה בעולם המערבי בכלל, וכמובן גם בישראל בפרט. אנחנו רוצים לשוחח על מצבם של הקשישים בישראל. איתנו נמצא על קו הטלפון ליאור שטרסברג, שלום לך.
שלום, שלום לך ולמאזינות ולמאזינים.
מנכ"ל עמותת מטב, המעניקה שירותי סיעוד לעשרות אלפי קשישים ברחבי ישראל. בוא ספר לנו קצת על האוכלוסייה הזאת שהולכת ומתרחבת, אבל מנגד... אנשים מרגישים קשישים בגיל קצת יותר מאוחר.
כן, אז קודם כל עמותת מטב מציינת השנה 60 שנה להיווסדה, ואנחנו גאים לקום כל בוקר ובאמת לעסוק בשליחות באוכלוסייה היקרה הזאת. מגוון רחב של פעילויות, גם כמו שאתה דיברת על נושא של מטפלות ומטפלים סיעודיים בכל הארץ, אבל גם לא מעט פרויקטים שהמחנה המשותף זה הנושא של המלחמה והבדידות. הפגת דיוק לניצולי שואה ומרכזי יום וקהילות תומכות. הנושא של הבדידות זה אחד האתגרים הכי משמעותיים בזקנה. אז נכון, תוחלת החיים עולה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חיובי, והיום אנחנו מדברים על כמיליון אזרחים ותיקים. אם אנחנו מדברים על 2030, לקראת 2035, זה כבר יהיה מיליון וחצי. קצב הגידול של האוכלוסייה הזאת הוא כבר היום פי כמעט 2.5 בהשוואה לאוכלוסיות אחרות, והדבר הזה הוא מייצר מגוון רחב של אתגרים, גם אתגרים חברתיים, גם כלכליים וגם ערכיים. ואני חושב שאנחנו כחברה וגם כמדינה צריכים להערך לעניין הזה. גם בהיבטים היותר סיעודיים, מטפלים ומטפלות סיעודיים, הרצון של כולנו שאנשים יישארו בקהילה, במקום המוכר להם והטבעי, ולא יהיו במקומות סיעודיים. וגם מצד שני, אתה דיברת על זה, הנושא של הזקנה הצעירה. אין שום סיבה שאנשים הם לא ימשיכו לעבוד על גילאים הרבה יותר מבוגרים מהחוק היום. כל נושא התעסוקה, נושא מאוד מאוד משמעותי. נושא ההתנדבות, אני חושב שיש בציבור הגדול הזה הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד ניסיון, וצריך לדעת איך לפתח אותו. ומפה אני לוקח את זה גם, כמובן, למערכת החינוך, כי בעיניי זה צריך להתחיל מהגילאים, מגני הילדים ובתי הספר. כל הדברים האלה שאנחנו גדלנו עליהם, של ועדת הפני זקן וזקנה, זה דבר שהוא מקום של תבונה ושל שום שכל וכך הלאה, זה דבר שאנחנו חייבים מהר מאוד לחזור אליו, כי זה דמותה של החברה שלנו.
ואנחנו קצת עסוקים בעצמנו, עוד רגע, אני אדון בנושא הזה של, של הערכיות, שאולי קצת נעלמת לנו עם ההתמערבות שלנו. אני רוצה להישאר רגע בסוגיה הטכנית, לכאורה. דיברת על הזקנה הצעירה, שאנשים בעצם יש להם עוד יכולת לממש פוטנציאל של עבודה, אבל נדמה שאף אחד במערכת אולי הפוליטית לא מעיז לגוע בעניין הזה, כי זה אומר שאנשים שאולי מצפים להשתחרר מהעול של לקום בבוקר למקום עבודה, פתאום אומרים לנו, אתם צריכים עוד שנתיים, עוד שלוש.
בטווח הארוך לא יהיה מנוס. אני חושב שזה מחייב חשיבה שהיא לא רק עוסקת בצד הכלכלי. אני חושב שאנשים שיוצאים היום לפנסיה בגיל 67, אנשים 62, זה אנשים שיש להם הרבה מאוד מה לתרום. כמובן שצריך לחשוב על מודלים אחרים של תעסוקה, זה לא צריך להיות אותה תעסוקה במשרה מלאה וחצי. גם הטיעון, וזה גם מלי היה בבגעת, שזה כאילו תוקע את ההתקדמות של הצעירים, התפיסה היא תפיסה לא נכונה, צריך לחשוב על זה גם מבחינת אחוזי משרה אחרים ותפיסות אחרות, ובן אדם כזה שיכול להיות שעשה תפקיד מאוד מאוד בכיר ומאוד מאוד לחוץ, ורוצה בתקופה הזאת לעשות משהו שהוא קצת פחות לחוץ, אני חושב שהערך המוסף לי היה במקום הקודם שמנכלתי דוגמה לבן אדם מדהים כזה איספים שעשה תפקיד בכיר מאוד ויצא לתקופה מסוימת לפנסיה, החליט שהוא רוצה לחזור לעבוד, לא באותו סדר גודל, הוא הביא ערך מוסף מדהים. אני חושב שזה גם מביא משהו אחר למקומות העבודה, כל נושא הדייברסיטי, הגיוון. אין ספק שהמערכת הפועל, מערכת החקיקה צריכה להתמוך בזה. וכן, יש פה גם מוקשים פוליטיים, זה נכון.
אבל באמת הסוגיה הזאת של קידום צעירים, למה אתה מבטל אותה ככה בהנף יד? אולי בכל זאת יש בזה משהו?
תראה, אני לא חס לכן, אני לא מבטל אותה בהנף יד, ואני גם חושב על הדבר הזה. אני חושב שזה לא הסיבה שלא צריך לחשוב אחרת על נושא תעסוקה של אזרחים ותיקים בישראל. אני באמת לא חושב שהדבר הזה הוא יש לו איזושהי מטרה או רצון או יכול לתקוע, זה לא נכון. צריך לייצר פה שינוי תפיסתי, וכל הנושא הזה גם של אייג'יזם, של אפליה על רקע גיל, זה גם משהו שצריך לדבר עליו גם בארץ וגם בעולם, וצריך גם לשים אותו על השולחן. כי אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה גם מניסיון אישי, כמנכ״ל, כמישהו שמעסיק הרבה מאוד אנשים, אני רואה בהחלט הרבה מאוד ערכים מוספים, הרבה מאוד יתרונות, בלגייס ולשמר אנשים יותר מבוגרים לעבודה, ואני לא מסתכל על זה רק בצד הכלכלי למדינת ישראל, אלא גם בצד העסקי.
ההגדרה הזאת של אפליה על רקע גיל, היא לא אפליה, היא לא הגדרה קצת קיצונית, כי בסופו של דבר, כאשר מגיעים למעסיק, ואני אומר עצמו, אני צריך עכשיו להוציא מישהו לקורס של חצי שנה, מה אני אקבל ממנו תפוקה? אם אני אקבל עכשיו 20, 30, 40 שנה, או שאני אקבל, בסדר, המון ניסיון, רצון, מוטיבציה, אבל לעוד 7 שנים.
תראה, הימים שבהם עובד התמיד במקום עבודה 30, 40 שנה, היו ולא יחזרו. זה נגמר הסיפור הזה. וגם שאתה משקיע היום בעובד, אתה יודע שיש סיכוי סביר שהוא ימצא את עתידו במקום אחר. זה חלק מעולם העבודה המתחדש, וזה המאפיינים שלו. אתה צריך כל הזמן לייצר לאותו ואת האתגר, את החשיבה, ואני לא באתי ואמרתי שיש פה איזו תופעה חמורה בחברה הישראלית, אבל היא קיימת וצריך לשים אותה על השולחן, וכפי שאסור לשפוט בן אדם בגלל מוצאו, אסור לשפוט אותו בגלל גילו, ואני חושב שזה גם בכלל בתפיסה, לא סתם דיברתי על מערכת החינוך, אני חושב שזה מתחיל מגני הילדים ומערכת החינוך, אני חושב שלהתייחס בכבוד. אותי זה מאוד מחבר למה שמטב עוסק. אנחנו מעסיקים, יש לנו זכות להעסיק כמעט 20 אלף מטפלות סיעודיות, שזה נשים מדהימות שעושות עבודת קודש ועוזרות לאנשים בפעולות היומיומיות של החיים, ובעצם גורמות לזה שהם נשארים בקהילה. אבל בעיניי הדבר המרכזי זה המלחמה בבדידות, העובדה שאחרי סוף שבוע, שגם בסוף שבוע הזה או שלא נכנס מישהו הביתה, או שכשנכנס מישהו, זה נכנס ביקר שעתיים, בסוף אתה עומד 24-7 מול קירות, והמטפלת שנכנסת ומכניסה אור הביתה ושואלת מה העניינים ומייצרת את הקשר האישי הזה, זה הדבר המהותי. וגם כל הטכנולוגיות שאנחנו מדברים עליהן, על הרובוטיקה, וזה לא זה דבר שהוא צריך לעבוד עליו, הוא חשוב, אבל הוא לא יביא את הצד הזה היותר אישי, כי כולנו בסוף הנושא של האמפתיה והדאגה לאזרחים ותיקים זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. גם למתנדבים בני הגיל השלישי יש חלק מאוד משוב, חשוב במשימה הזאת.
ועכשיו באמת, אתה הזכרת פעמיים כבר את הנושא הזה של הבדידות, אבל מעבר לבדידות, מה עוד כמדינה צריך לעשות כדי לזכור ביומיום את השינויים שאנחנו צריכים לעשות למענם? זאת אומרת, זה...
תראה, אני חושב שלאור המהפכה הדמוגרפית, יש מהפכה דמוגרפית, אנחנו מדינת ישראל חייבת לייצר תוכנית הוליסטית, יסודית, תוכנית אף יסודית, כדי להתמודד עם העניין הזה, ואפשר גם לראות במדינות אחרות מה עשו. והתוכנית הזאת צריכה להתייחס, לכלול מגוון של נושאים מהצד הכלכלי, יש לנו לא מעט, מאות אלפים שקיימים מהבטחת הכנסה, דרך הצד של התעסוקה, דרך הצד של הטיפול הסיעודי, כי כפי שאמרתי, למשל, בטיפול הסיעודי, מדינת ישראל יכולה להחליט שהיא מקצה לזה כמה שיותר תקציבים, אבל אם לא היו מטפלים ומטפלות סיעודיים, לא יהיה מי שייתן את השעות האלה, וכבר היום יש הרבה מאוד אנשים שמדינת ישראל קבע שהם זכאים לטיפול סיעודי, ואין מטפלים ומטפלות, כך שזה נושא למשל שצריך לטפל בו. יש את הצד הטכנולוגי, שאני חושב שהחדשנות והטכנולוגיה חייבת להיות כלי מאוד משמעותי להתמודדות עם האתגר הזה, וגם פה צריך לייצר תמריצים וחדשנות, ואנחנו יודעים לעשות את זה בתחומים אחרים, צריך לעשות את זה גם פה. ואני אומר שוב, כל הנושאים,
באיזה מדינה זה נעשה נכון?
תראה, אני אתן לך למשל דוגמה, למשל בריטניה, בסדר? מינתה לאחרונה שר לענייני בדידות. יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית. נכון שבאירופה יש בעיה של קיטון דרמטי בילודה, והבדידות יותר משמעותית, והקשר יש פה עניין של מנטליות ותרבות, אבל עצם ההבנה שנושא הבדידות הוא נושא שיש לו משמעות, שהוא פשוט תורג אנשים, זה לא איזה נושא, זה נושא שכל המחקרים מוכיחים את זה. זה מראה מאוד מאוד משמעותי. אתה לוקח מדינות כמו יפן, ששם כבר אנחנו נמצאים במצב של יחסי תלות מאוד בעייתיים, שכבר מספר האזרחים הוותיקים שעובדים גדול מהאנשים הצעירים וכך הלאה. אתה רואה שם תוכניות, אתה רואה שם השקעה מאוד בטכנולוגיה, כך שיש הרבה מאוד מה ללמוד, אבל צריך פה שנקרא גורם אחד שירכז את כל העניין הזה ויוביל אותו בין מגוון רחב של משרדי ממשלה, כולל הקצת משאבים דרמטית.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך על מה שהזכרנו תוך כדי הדברים, וזה הנושא הערכי שהזכרת אותו, הדרת פני זקן וכל הערכים האלה, שאיך לומר, אנחנו קצת נמלטים מהם, אף אחד היום לא מדבר בשפה הזאת.
תראה, אני יכול להגיד לך שאני מאמין שחוזקה של מדינה לא נמדד רק במטוסים ובטנקים וכל הדברים האלה שהם מאוד מאוד חשובים והם קיומים, ואנחנו לא חיים בנורווגיה. הוא נמדד לא פחות גם בסולידריות, בדבק הזה שמחבר את כולנו. בעובדה שאם אתה נמצא בבניין עם 80 קומות ויש לידך אזרח ותיק, אז תדפוק בדלת, תשאול מה שלומו ותביע עניין. והעניין הזה של הדבר, וזה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. אני יכול להגיד לך שאנחנו בעמותת מטב עושים הרבה מאוד פרויקטים. גם פרויקטים שמחברים למשל בין בעלי חיים, פרויקטים שבאמצעות מתנדבים אנחנו עוזרים לאנשים מבוגרים להמשיך להחזיק חיות מחמד בבית, כלבים וחתולים, ממש מתנדבים שמגיעים לבית, עוזרים להוריד את הכלב, עוזרים ללכת לחיסון, עוזרים עם אוכל שצריך. פרויקט אחר שנקרא עכשיו זה הזמן, זה הפגת דיוק לניצולי שואה על ידי מתנדבים, למעלה מ-1,000 מתנדבים. עוד פרויקט שנקרא והדרת עם המשרד לשוויון חברתי, זה הפגת בדידות באמצעות בני ובנות שירות לאומי, זאת אומרת פה אתה רואה גם את החיבור הבין-דורי, וזה תוכניות מאוד מאוד משמעותיות, שחלק מהעניין זה גם חינוך, ואני חושב שפה יש לנו הרבה מאוד עבודה, ואני חושב שגם מערכת החינוך במדינת ישראל צריכה לעבוד על זה חזק, ולקדם את זה כחלק מאינטגרלי מתוכניות הלימודים.
והדבר הזה להערכתך חוצה מגזרים הדבר הזה? זאת אומרת, הדאגה למבוגר, אתה יודע מה, אני אפילו אדלג על מה שאמרת, שזה חשוב וקיומי לחוזקה של המדינה, כי אז בעצם אני דואג לקשיש כי אכפת לי מעצמי. מתי יהיה אכפת לי מהקשיש כי אכפת לי מהקשיש? לא בגלל שזה...
כל זה בסוף, תראה, אני התכוונתי בעניין של החברה, כחברה. בסוף מה שמחזיק זה עניין של חברה ולחידות של חברה. בסוף אני אומר, זה הערכים שלנו כבני אדם, זה האכפתיות שלנו, זה הדברים הכי בסיסיים.
אתה מרגיש שמישהו מדבר על זה בבתי הספר?
אני אומר שוב, אני חושב שצריך לעשות הרבה יותר בתחום הזה, גם בבתי הספר, גם בתנועות הנוער. אני חושב שיש לנו במדינה הרבה מאוד אנשים טובים, חוצי מגזרים, ויש הרבה מאוד פרויקטים, אבל זה צריך להיות הרבה יותר. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שלנו מאוד חשוב בעמותת מטב, זה לתת שירות לפסיפס הכי רחב של החברה הישראלית. אנחנו נותנים שירות מיישובים, מגוש עציון, דרך בני ברק, דרך יישובי הדרוזים ברמת הגולן, דרך יישובי הערבה. זאת אומרת, בעצם לתת מענה לכל הפסיפס הזה. לא דיברנו על זה, אבל הנושא של עלות משפחה שצריכה באמת לעמוד בעלויות של אזרח ותיק סיעודי שנמצא בבית, דבר מאוד מאוד משמעותי. אנשים שיש להם שנזקקים לעובד זר, זה העלות של עשרות אלפי שקלים בחודש, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. וזה לצערי גם כלי להעמקת פערים חברתיים, כי במקומות שהם יותר חזקים, אתה תראה הרבה מאוד אנשים שהולכים עם עובד זר, במקומות פחות, אתה רואה את הקושי ואת זה שאתה מחכה למטפלת שלא תמיד מגיעה. כך שהנושא זה... למשל של עבודה רצינית ושינוי מאוד משמעותי בכל המקצוע של טיפול סיעודי, זה לא nice to have, זה דחוף למחר בבוקר, לאתמול, למשל.
והדבר הזה, איפה אתם נכנסים? איך אתם נכנסים למשבצת?
תראה, אנחנו... תראה, אנחנו עמותה שכבר 60 שנה, כפי שאמרתי, מחליטה כל בוקר לבצע את הפעילות הזאת. ואנחנו בעצם, החזון שלנו זה לאפשר לכל אזרח ותיק את הזכות להזדקן בקהילה, במקום שלו, בבית שלו. וזה גם רלוונטי לגבי אותם מטפלים ומטפלות סיעודיים. גם רלוונטי לעובדה שבן אדם יקום בבוקר וילך למרכז יום וילך למועדון וילך זאת אומרת שיהיה לו את הצד החברתי שהוא לא פחות חשוב. ואנחנו עושים את זה בכל מקום בארץ. אנחנו פתחנו רק לאחרונה מרכזי יום במצפה רמון, מרכזי יום בסדרות, בצפון, בדרום. חשוב לנו מאוד לעבוד בכל הארץ, אבל בדגש על הפריפריה, גם לתת שירותי סיעוד ומטפלות גם במקומות שקשה להגיע אליהם. ומעבר לזה אנחנו עושים גם הרבה מאוד עבודה מכל מי שרוצה לשמוע גם בכנסת וגם במקומות אחרים כדי לעשות שינוי במקצוע שנקרא מטפלת סיעודית בישראל, שזה בסוף כל אחד מאיתנו מגיע לנקודה ולרגע ואף אחד לא מכין אותנו וזה שהוא צריך להתמודד עם זה, והוא בתקופה הזאת מאוד מאוד סובל. אני חושב שפה צריך לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי במדינה.
אגב, ממש לסיום, אתה שב ואומר את המונח מטפלות, מטפלים איפה?
בדיוק, לא סתם אני אומר מטפלות, כי 92% יש היום בישראל 80,000 מטפלים, מטפלות ומטפלים סיעודיים, מתוכם 92, אולי אפילו יותר, אחוז נשים. בואו אני מדבר על מטפלות ישראליות, לגבי עובדים זרים שעובדים בתחום הסיעוד זה באזור 43,000. בנק ישראל אגב קובע שמהר מאוד, תצטרכו כבר, המספרים האלה מאוד מהר לא רלוונטיים וצריך להרחיב אותם אם לא להכפיל אותם.
אגב, מבחינת האחוזים, נשים גברים בעובדים הזרים?
בעובדים הזרים זה קצת יותר, קצת, זה לא 92.8, זה קצת פחות זה, אבל עדיין הרוב נשי. אבל אני אומר שוב, יש הרבה מאוד אנשים שאדם אינה משגת לעובד זר גם שהם צריכים אותו. אתה יודע, גם להעסיק עובד זר, אתה צריך גם מערכת תפעולית ושכר, ופשוט ממש להיות מעסיק, אתה פתאום הופך להיות מעסיק, שזה גם משהו שצריך לשנות במדינה. אבל תשמע, יש הרבה מאוד אתגרים. אנחנו מרגישים שאנחנו קיים כל בוקר לתוך שליחות לעסוק באוכלוסייה הזאת שבאמת יש לה פה זכויות יסוד על המקום הזה שבנינו והקמנו וככה צריך להסתכל על זה בעיניי.
ליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מצב, 60 שנה. תודה רבה לך על הדברים, שיהיה בעצמך.
תודה רבה, יום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן. תודה לשר החינוך, השר נפתלי בנט. תודה לדוקטור אדי כהן. לשלומי חתוקה. לליאור שטרסברג. לכם על ההזנה, סובח אליהם טובים, בשורות טובות. להשתמע.